שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1141, והנושא הוא חינוך לשלום. אנחנו חיים נמצאים במאבקים כאלה ואחרים, בינינו לבין פלגים אחרים בחברה, בינינו לבין מדינות אחרות. ננסה להבין איך אפשר להזיז את הספינה קצת מכיוון המאבק והמלחמה, שאותו אנחנו מכירים היטב, לכיוון השלום, חינוך לשלום. ניצה, בואי תפתחי בבקשה.
כן, בכל חברה, למעשה בני אדם, מעבר להיותם פרטים בתוך החברה, הם גם בדרך כלל ירגישו איזושהי הזדהות לקבוצה מסוימת, שמרגישים שהם משתייכים אליה. זה יכולה להיות קבוצה, נניח, ברמה סוציו-אקונומית, זה יכולה להיות קבוצה אתנית, זה יכולה להיות קבוצה תרבות שמייצגת תרבות מסוימת, זה יכול להיות כל מיני. עכשיו, הקבוצות האלה, אדם מרגיש שהוא שייך, וגם אם הוא מודע או לא מודע, הוא בעצם, יש לו איזשהו סיפור סביב העניין, יש איזה נרטיב בדרך כלל לקבוצה הזאת, משהו שמאוד גורם לו להזדהות רגשית, שכלית, לפעמים אפילו התנהגותית. ואנחנו יודעים שבכל חברה, יש תמיד קבוצות כאלה בתוכה, שמקיימות אותה כחברה. ואחד האתגרים הכי גדולים, זה לראות איך יוצרים איזשהו תהליך נכון, שמחבר בין כולם, מקשר ביניהם, יוצר ביניהם איזשהו תהליך של שלום, בין קבוצות שהן שונות. עכשיו, בדרך כלל, הסיבה לשוני ולהבדלים הם או על, נניח, אם מדובר בין מדינות, אז הטריטוריה או המשאבים. אם זה בתוך מדינה, זה יכול להיות על בסיס ערכי, על בסיס אידיאולוגי. עוד דבר שנוסף בדרך כלל, שלאחת מהקבוצות בדרך כלל תהיה תחושה של חוסר שוויון, אפליה, אולי דיכוי. כל האלמנטים האלה בעצם יוצרים קבוצות בתוך חברה. והאתגר שלנו היום הוא לדבר על תהליך שנקרא חינוך לשלום. איך בכלל מחברה שמורכבת מקבוצות, שכל אחת יש לה את המחשבה שלה, את האינטרס שלה, את הסיפור שלה, איך יוצרים מהעניין הזה משהו אחד. אז אולי נתחיל בשאלה ראשונה ככה. כשרוצים להתחיל תהליך כזה, האם יש איזה שהם תנאים מקדימים הכרחיים שצריכים להתקיים כדי שתהליך חינוך כזה בכלל לשלום יתאפשר?
אני לא ראיתי אף פעם דבר כזה. כמה ש... חקרתי היסטוריה, קראתי, ראיתי, שמעתי. לא הרגשתי ולא לא, לא זהיתי אף פעם שיש דבר כזה שלום. זה איזה מין אשליה.
תקווה.
אגדה.
כן.
איזה דמיון. אני לא יודע מה זה שלום.
Mm-hmm.
זה כמו שילדים אומרים, שולם שולם לעולם, ברוגס ורוגס אף פעם.
נכון.
זה אנחנו יודעים.
עד הפעם הבאה.
כן, זה בעוד כמה דקות שוב. אז אנחנו סך הכל, מתוך הניסיון שלנו, של אלפי שנות ההתפתחות האנושית, שאנחנו כבר מבינים ויודעים מה קורה בהיסטוריה, אז אנחנו רואים שזה כנראה שזה דבר לא מציאותי. זאת אומרת, יותר כמה שאנחנו נלמד את השלום, אנחנו נלמד את המלחמה. ואנחנו רואים שבאף מקום, חוץ מהפקולטה איזה יפה באיזה אוניברסיטה, שלומדת דברים כאלה הזויים לבני אדם, פנטזיונרים כאלו.
זאת אומרת שיש לה איזה רצון לחנך לשלום?
כן, זה לא חינוך אפילו, זה סתם לומדים שדבר הזה יכול להיות שטוב. האנושות חולמת.
כן.
אבל אם ליד זה קיימים לימודים, קיימות פקולטות לדיפלומטים, לכל מיני כאלו, שאיזה שלום שם, שם זה איך להרוס ולהחנוק ולעשות משהו עם השני שלא יקום. זאת אומרת, שלום זה לא שלום שאין מלחמה. כי אין מלחמה זה לא יכול להיות. שלום זה עניין של שלמות, ממילה שלמות. שאם אנחנו רוצים להשיג שלמות,
כן.
אז דרכנו לזה נקרא שלום. זה כולל, יכול להיות מהבנה והכרה על העבר שלנו, או למצב הנוכחי, זה הלאה יכול להיות שביתת נשק, כל מיני הסכמים, אבל על בטוח שאנחנו רוצים להתקדם למצב השלם. מצב השלם הוא שכל מיני ההפכים הם משלימים זה את זה. משלימים. בצורה כזאת שאחד לא יכול להיות ללא שני. פשוט מאוד.
כן.
והם בכוונה משתדלים לבנות ביניהם כאלה מערכות שיצטרכו זה את זה, כי לא יכולים להתקיים אחד ללא שני. אז, ורק אז, יוכלו להגיע לחיבור כזה שיקרא שלום.
אז בוא נחדד פה, כי זה ממש נקודה ממש קריטי להבנה את ההבדל באמת. זאת אומרת, אתה אומר כזה דבר, אם יש איזושהי שאיפה לשלום מתוך זה שאנחנו מדמיינים, שאולי אולי נשב, אולי נדבר, ולא נריב יותר, ולא יהיו חילוקי דעות.
לא, זה כלום לא יקרה.
זה לא יקרה. תשכחו מזה, זה לא ריאלי.
בסתם דיבורים, טוב שאנחנו עושים את זה. בינתיים שמדברים, יכול להיות שאנחנו לא ניכנס למלחמות.
כן, לפחות מונע אלימות. כן.
אולי.
אבל בעצם, הכניסה האמיתית למהלך, לתהליך של לחנך לשלום, זה קודם כל ההבנה ששלום מתקיים בין הפכים, בין ניגודים, וזה לא ייעלם. זאת אומרת, הניגודים וההפכים והשוני.
עוד אגדל יותר.
עוד אפילו בתוך התהליך, עוד אתה מבשר לי שעוד אגדל בהמשך.
אם אנחנו שכנים רחוקים, זה לא נורא, אבל אם אנחנו מתחילים להתקרב זה לזה.
כן, החיכוך, יש יותר חיכוך.
כמה שמתגלים ההפכים ו... וכל דבר דבר, זה נעשה יותר חד, יותר בולט.
זאת אומרת, הנחת היסוד הראשונה, מהי? ש?
הנחת היסוד היא כזאת, שחיים הם יכולים להיות אך ורק בהשלמת בין ההפכים, שכל אחד מגלה שמה שיש בשני ודווקא דברים ההפוכים, מה שהוא מגלה, הוא בעצמו צריך אותם ולא יכול להיות בלעדיהם. ככה.
אוקיי. עכשיו, זאת נקודה מעניינת שממנה אני רוצה להבין דבר כזה.
זאת אומרת, אני לא הולך למצוא משהו שמאוד דומה לי.
לא הולך לחפש נקודות דמיון.
לא. אם אני רוצה באמת, אם אני מסוגל.
כן.
אם אני רוצה באמת להגיע לשלום האמיתי, ושלום האמיתי מאוד כדאי לי, כי אז אני מחבר אליי כל ההפכים, אני דווקא לא משאיר אותם מבחוץ כסונים ואויבים שלי, אני מחבר אותם אליי והופך אותם לידידים, לחלק בלתי נפרד ממני, אז אני נעשה מזה חזק ושלם. ואז כדאי לי. אבל צריכים בשביל זה לעבוד הרבה. והעיקר זה לעלות שכל מעל הרגש.
זהו. עכשיו שאתה אומר שכל מעל הרגש, אז אני, השאלה הבאה שלי. הבנתי שבעצם הנחת היסוד היא שאנחנו שונים, מנוגדים, הפוכים, ואת זה לא צריך לשנות.
זה אי אפשר, לא ניתן
לשנות. לא ניתן לשנות.
זה מה שאנחנו מקבלים מהטבע.
כן, זה העובדה הקיימת שאליה צריך להתייחס.
כן, לכן אנחנו שונים בכלל, שיש אחד ויש שני ושלישי.
נכון.
בשוני
ועניין. עכשיו, על העובדה הזו שהיא בעצם הנחת היסוד, מתלבש באמת רגש. מה הרגש אומר? שקבוצה אחת מרגישה שהיא פחות טובה, שהיא מקופחת.
הרגש פשוט, אני אוהב את עצמי, ומי שלא כמוני, במידה שהוא שונה ממני, אני שונא אותו. דוחה אותו, מתרחק ממנו. בקיצור, במידת השוני, אני שונא את הזולת.
זאת אומרת, עכשיו הסברת לי בעצם, שאחרי שהבנו את ההנחה הראשונה, הנחת היסוד, ההנחת היסוד השנייה שצריך לדבר עליה, אתם לא צריכים להיבהל מזה שאתם שונאים זה את זה. כי בעצם הפערים ביניכם, ההבדלים ביניכם, השוני ביניכם, העובדה שהאחר לא דומה לך, הוא באופן לא טבעי, הוא גורם לך להרגיש משהו כלפי הזולת, כלפי הקבוצה השנייה.
כן.
כן, איזשהו סוג של, אולי אפילו שנאה. זאת אומרת, במצבים קיצוניים זה שנאה. מה עושים אבל באמת עם הרגשות של נניח קיפוח ואפליה? איך נותנים, איך לא נותנים לזה להפריע לתהליך של השלום?
זה חינוך. זה אנחנו צריכים לחנך את שני הצדדים. Mm-hmm. צריך להיות צד השלישי.
צריך להיות גורם שלישי באמת, כן?
ודאי, כי צריך. כן. כי אם כן. הם שונים זה את זה,
כן.
אז צריכים לתקן גם אחד וגם את השני.
כן.
אף אחד מהם לא צודק ולא, mm-hmm. ולא מושלם.
כן.
ולכן אנחנו צריכים, זאת אומרת, יכול להיות שאחד הוא כמעט וטוב, והשני כמעט ורע.
כן.
אבל למה הוא שצד אחד שונא את הצד השני, האם הוא צודק בזה שהוא שונא את השני? יכול להיות שהוא צודק, אבל השני גם כן לא בסדר, מפני שהוא מזמין את ההרגשה הזאת בראשון.
אהה, זאת אומרת, הוא גורם ל... הוא גורם צד אחד, יכול להיות שהוא אפילו, כן, כן הוא מרגיש שהוא בסדר.
יכול להיות שהוא טוב. בסדר, 100% טוב, אבל... חוץ מדבר אחד.
כן.
שהוא בכל זאת, בהתנהגות שלו, גורם בצד הרע.
מעורר בו.
כן, מעורר בו הרגשה הרע.
כן.
Mm-hmm. כבר זה לא בסדר.
זאת אומרת, ובזה הם שניהם שותפים בעצם.
כן.
בהרגשה הזאת של קיפוח, או הרגשה של דיכוי, או כל הרגשה אחרת רעה, שנוצרה אפילו בקרב של קבוצה אחת, למעשה כל כולם... אשמים באותה מידה, נקרא לזה כן. כך. עכשיו, אמרת שצריך להיות מעורב באמת גורם נוסף, שלישי, שהוא בעצם לא אחד משני הקבוצות. הגורם השלישי הזה, מי הוא? איזה...
הגורם השלישי זה המתאם ביניהם שיכול, אבל הוא צריך להיות מוסמך על שניהם, שהוא מכובד על שניהם, ויש לו בזה בעצם... כוח לקרב אותם ולהתערב ביניהם, שהם מקבלים אותו כסמכות עליונה. אמנם שלא יעזור כל כך, אלא רק למקרים הראשונים, בוא נגיד.
לתחילת התהליך.
כן.
רק כדי לגרום להם בעצם בכלל להתיישב ולהסכים להתחיל לעבור כן, איזשהו כן. תהליך.
אחר כך הם צריכים לעשות את זה לבד.
ביניהם. זאת אומרת, אוקיי, זה רק איזשהו מגשר ראשוני שגורם להם כן. לשבת. עכשיו... אני אשאל ככה, מה המסר העיקרי הייתה אומר שצריך לומר לאנשים שמתיישבים להתחיל לעבור את התהליך הזה? יש איזה מסר מסוים, ערכים מסוימים שצריך להוביל אותם?
המסר הוא פשוט.
כן.
שאם אנחנו עולים לרמה איפה שקיים באמת שלום, השלמה הדדית,
כן.
אנחנו נמצאים שם, שכל אחד עוזב את המקום שלו הנוכחי.
את הגישה, את הדעה, את התפיסה.
דעה שלו.
כן.
כן. ולא שמקבל את השני, אלא מקבל משהו שבדעה הזאת הם שניים משלימים זה את זה. לא ששווים, ולא שמישהו צודק ב-20% והשני ב-70. אין דבר כזה. אלא השלמה היא צריכה להיות השלמה למעלה מדעה של כל אחד.
זאת אומרת, או שוב, הנחת יסוד נוספת או מסר, שאומר, אל תנסו לשכנע אחד את השני זה בצדקתו של זה, זה לא, לא יקרה.
אתם לא, אתם לא ממשיכים לעמוד על המצב שאתם עומדים עכשיו. אף אחד מכם לא צודק.
כן.
שניכם לא צודקים, ואנחנו בכלל לא דנים בכמה אחוז מישהו צודק או מישהו לא. אלה שתיכם נצטרכו לעלות למעלה מהדעה הנוכחית לדעה אחת. ששם אתם קיימים יחד, כאחד.
זאת אומרת, זה לא, זה פשרה?
לא.
לא.
זה לא פשרה בכלל.
אז מה זה?
ההפך. כן. פשרה זה מה שהיום עושים כל מיני האלה הפוליטיקאים.
שמתפשרים בין...
כן.
כן.
זה לא פשרה, זה לא הסכם.
זה לא הסכם או פשרה, אוקיי. אז מה זה כן? כי זה משהו חדש, הוא אחר.
זה פשוט התנתקות מהדעה הקודמת של כל אחד, הצטרפות, הצטברות, בוא נגיד התחברות, במקום ששם הם קיימים יחד. וביחד הזה לא נשאר לא מראשון ולא משני, לא מאף אחד מהם משהו משלו. אלא זה מצב לגמרי חדש.
ששם בעצם כבר מתקיימת, מה מתקיים שם, דעה משותפת?
לגמרי.
כן.
כמו שנגיד, בעל ואישה מולדים את התינוק. אז תינוק זה משהו חדש.
כן.
זה מה שצריך להיות כפרי שלום.
זה נקרא פרי שלום.
כן.
יפה. עכשיו, הזכרת קודם שכדאי אולי להכיר קצת אחד בעברו של השני, בהיסטוריה של השני. האם זה חשוב להכיר?
לא, זה חשוב לנו להכיר רק כדי להגיד שכל הגישות האלה הם לא...
לא הובילו לשלום.
לא, לא מועילו.
זאת אומרת, זה בעצם הסיבה שאנחנו הולכים ללמוד אחד על ההיסטוריה שני.
כן.
כדי להבין שעד כה, כל הסיבות וכל ה...
אבל מתוך זה שאנחנו למדנו את ההיסטוריה.
כן.
ומגיעים למצב שאנחנו לא רוצים לחזור להיסטוריה.
נכון.
צריך להיות איזשהו דרך שאנחנו באמת פותחים אותה.
דרך לשלום חדשה.
כן, כן. וזה אף אחד לא יודע.
נכון.
ולכן אנחנו נכשלים כאנושות, אפילו עם רצון הטוב. אפילו שאני מוכן לכל דבר. מה אתה יכול להמליץ לי? כן? וגם השני אומר, אני גם כן מוכן לכל דבר, מה אתה יכול להמליץ לי? ולאף אחד אין פתרון.
למה בעצם זה נכשל? אם יש רצון טוב משני כיוונים, כמו שאתה אומר,
כי מה? אנחנו לא יודעים דרך השלום, דרך השלישית כאילו, זה מצב שהוא למעלה מהטבע שלנו. כי בטבע שלנו, של העולם הזה, הכל בא בניגוד ובכוח. ואז יוצא שאנחנו צריכים כאן ללמוד משהו מחוכמה עליונה. אחרת אנחנו לא נשיג אף פעם שלום. להשלים בין התנאים מנוגדים, תכונות, גישות, פילוסופיות, זה בלתי אפשרי. אנחנו לא יודעים מה זה, אין בנו את זה. אין בנו. כל אחד מאיתנו אגואיסט. וגם כנשני, השלישי, ומאבקים בכל המדינות, בכל הפרלמנטים, בכל ה... כן, ואז איפה יש כאן משהו שאפשר בכלל לקרב? אפילו בלקרב אחד לשני אנחנו לא מסוגלים.
כן.
מכל שכן להגיע למושג הזה שלום, שהוא למעלה מהטבע שלנו. אנחנו לא יודעים מה זה. ולכן... השלמה הזאת לא יכולה להיות, אלא בתנאי שאנחנו נתעלה מעל הטבע שלנו. זאת אומרת, חינוך לשלום, הוא צריך להיות חינוך לעלייה למעלה מהטבע האגואיסטי של כל אחד ואחד, שכל אחד מוכן לזה, רוצה את זה, הם מתחילים לעזור זה אל זה, הם מתחילים באמת להשתדל, להתקשר, כבר בממד יותר עליון.
אז נראה אם הבנתי, אמרת חינוך לשלום, זה בעצם צריך להיות חינוך לעלייה מעל הטבע האגואיסטי, להתעלות מעל הטבע האגואיסטי. אם אני מבין את הגישה שהצגת, לכל אחד מהצדדים, בלי להיכנס אפילו למי צודק, מי לא צודק, מלכת הילה, כל אחד מהצדדים יש לו טבע אגואיסטי משלו, מכיוון שכך נגיד שאני וניצה זה שני צדדים באיזה קונפליקט, באיזה סכסוך, באיזה מלחמה, מאבק מתמשך, כל אחד יש לו את האמת שלו, את הראייה שלו, את ההסתכלות שלו, שנובעת ממי שהוא. בגלל שאנחנו שניים שונים, זה נמצא במצב של ניגוד, במצב של הופכיות. שלום אמיתי לא יוכל להיות, אלא אם כן כל אחד מאיתנו יתעלה. לכן אמרת שהחינוך לשלום הוא בעצם צריך להיות חינוך להתעלות. התעלות מאיפה לאיפה?
כל אחד מעל הטבע שלו.
מה זה הטבע שלו?
אגואיסטי.
אגואיסטי הכוונה שהוא רואה רק את האינטרס שלו? מה זה אגואיסטי?
כן.
בצורה פרקטית. מה זה אומר אגואיסטי?
בצורה פרקטית שאני חושב בהכרה או בתת הכרה רק על טובת עצמי, ואני לא יכול להתעלות מזה. להתעלם מזה.
וזה נקודת המוצא.
כן.
של כל אחד מהצדדים, מי שלא יהיה בכל קונפליקט, בכל סכסוך.
כל אחד וכל אחד דומם צומאי החי בני אדם שבעולם הזה ככה.
ומכיוון שכך, חינוך לשלום הוא?
צריך להיות על ידי זה שאנחנו מזמינים כוח עליון, שהוא מעלה אותנו למעלה מהטבע שלנו, והוא נותן לנו יכולת להתעלות.
מי זה הכוח העליון?
יש בטבע עוד כוח חיובי חוץ מכוח השלילי ששולט בנו.
מי זה השלילי?
שלילי זה האגו שלנו.
ההסתכלות...
הרצון לחשוב רק על עצמי, על חשבון הזולת.
שהוא זה שלא מאפשר שלום.
גם כן, גם זה.
יפה. הוא זה שמוביל למאבקים.
כן.
כי כל אחד רואה רק את עצמו.
כן.
אז מכיוון שכך, חינוך לשלום דורש שנביא כוח כמידו, אחר.
כן.
מאיפה מוצאים את הכוח הזה?
הוא קיים בטבע במידה שאנחנו רוצים לגלות אותו.
אז חינוך לשלום הוא בעצם מה? הוא איתור של... איתור של מה?
החינוך לשלום הוא בעצם שאנחנו עושים כל מיני תרגילים כדי להזמין על עצמנו אותו כוח החיובי שהוא נסתר בטבע, לא מגולה, כי אנחנו לא רוצים אותו. ברגע שאנחנו מתחילים לרצות אותו, הוא אז מופיע ועושה בנו כל מיני שינויים. וכאן אנחנו צריכים לעשות תרגילים מיוחדים. זה התקללות בקבוצה כזאת, שדווקא בזמננו זה מאוד נפוץ. להיות בקבוצות, איך קוראים לזה קבוצות האלה? שאתם, נו, זה בפסיכולוגיה.
מה, קבוצות, יש קבוצות עבודה בפסיכולוגיה, זה נכון.
נו, בסדר, נו, כאלה קבוצות עבודה. אנשים שרוצים להכיר שיש באמת כוח חיובי, אז הם צריכים להתאסף ביניהם, ולעבוד כך כדי להזמין את הכוח החיובי הזה. ביחס ביניהם. וישנה שיטה שהיא מזמינה את הכוח החיובי, וכך אנחנו יכולים להשתנות.
אני הייתי רוצה לעשות איזשהו סיכום של כל הדברים שאמרת עד עכשיו, כדי ממש ליצור ככה את השלבים. אז הנחת היסוד הראשונה שבעצם אמרת, אנחנו הפוכים זה מזה, אנחנו שונים זה מזה, כדי להגיע לשלום, קודם כל תכירו בעובדה הזאת, זה שלב ראשון. שלב שני אמרת, אל תנסו לחשוב ש... אפשר לחבר בין הפכים או לשכנע אחד את השני. זה טבעי שאתם שונים זה את זה, כי אתם שונים. זה שתיים. מה הנחת היסוד השלישית?
שאנחנו יכולים להגיע להשלמה.
שיכולים, זה אבל, אפשרי.
כן.
אבל?
אבל היא לא נמצאת באף אחד. היא לא נמצאת בזה שאנחנו נדכה זה את זה.
כן.
היא נמצאת, ההשלמה הזאת, בזה שאנחנו מתנתקים מעצמנו. כמו שאנחנו עכשיו,
כן.
ומגיעים למצב לא משותף, אלא חדש, ששם אין שיתוף, חצי מכאן וחצי מכאן, או 30-70, או כמה זה אחוזים לכל אחד, אלא אין דבר כזה בכלל.
כן.
זה כמו תינוק שנולד משניים, וכמה שיש לו מכל אחד, אנחנו יכולים להגיד, כן, קצת עיניים, קצת אוזניים, קצת זה מכל אחד.
כן.
זה לא חשוב. זה משהו אחר וחדש.
יצור חדש, יצור חדש ממש.
כן, כן, כן.
וקראת לזה דרך לשלום, שזה דרך שלישית.
כן, זה שלישית.
אוקיי, אז הייתה...
ואז אנחנו צריכים ממש כך להוליד את המצב החדש.
כן, ואז הנחה רביעית, אחרי שאנחנו מבינים שיש דרך שלישית, דיברת פה על...
ואז יש חינוך.
אוקיי.
זאת אומרת, דרך ארוכה, לא פשוטה, שאנחנו משתדלים להתנתק כל אחד מהמצבו הנוכחי, ולהגיע למצב איפה שאנחנו נמצאים יחד. ללא לזכור את המצבים הקודמים, רק כדי להידבק באותו מצב החדש, ששם אין אני ואין הוא, אלה שניהם נמצאים כאחד.
כן.
זהו. ואז אני לא יכול להסביר את זה, אבל שם באמת כל אחד לא חושב על עצמו.
על הדעה שלו.
כי אין לו כבר עצמו. יש כבר אנחנו, בצורה כזאת שזה אחד, כן. החדש.
עכשיו, עוד דבר שהזכרת ואני רוצה אותו כהנחת יסוד חמישית, אתה אומר, יש כוח חיובי בטבע.
כן.
שמחבר בין הפכים.
שהוא מבצע את הפעולה הזאת.
ובעצם עלינו לשאוף?
להזמין אותו.
להזמין אותו עלינו. כן. שהוא מה?
למשוך פעולתו עלינו.
למשוך את הכוח החיובי בטבע שיעשה שלום עלינו? מה?
שהוא יתחיל לעבוד כנגד האגו שלנו, ולא שהוא ימחוק את האגו, הוא יקטין אותו או משהו, שהוא יחד עם האגו שלנו, יהפוך אותנו ביצורים שנמצאים בהשפעה. זאת אומרת, בנתינה, באהבה. דווקא בגלל שיש לנו כוח הרע, כוח האגו, אז הכוח הטוב הזה שמגיע, הוא עוטף את הכוח הרע שלנו בכזאת עטיפה, בכזאת ציפוי, שאנחנו נדע בדיוק איך להתנהג נכון. בגלל שכל אחד ואחד, הוא גם כן כולל, מורכב, מכוח הרע וכוח הטוב. בשביל מה אנחנו זקים את הכוח הרע, שיעלם, ואני אהיה רק כוח הטוב. לא. אני לא יוכל אז להתפתח. הכוח הרע אצלי, שאני מגיע להשלמה עם השני,
כן.
לשלום, אז אנחנו צריכים גם כן להגדיל את הכוח הרע, וכל הזמן להגדיל את הכוחות הטובים.
זאת אומרת
כמו,
שהמאבקים...
כמו תינוק שגודל.
אם אני אדבר במושגים שאנחנו מכירים, מאבק, זאת אומרת, המאבק הוא לא משהו שצריך לנסות לדכא או להקטין.
הוא פועל בצורה הפוכה.
כן.
הוא פועל עכשיו כדי להגדיל את החיבור והאהבה.
זאת אומרת, אם קודם המאבק רק יצר בינינו, נניח, מצב של מלחמה, עכשיו המאבק ממשיך רק שעכשיו יש לו תפקיד חדש.
הרב לייטמן, הזמן שלנו נגמר, תודה לך בינתיים, אני אומר בינתיים כי הנושא הוא מרתק, ואנחנו צריכים ללמוד לעשות שלום, נבוא ללמוד, חינוך לשלום, תודה, תודה ניצה שהיית איתנו, תודה גם לכם, חיים חדשים, כל טוב, להתראות.